שלום לכם, אנחנו נמצאים במלחמה, מלחמה שקטה שלא שומעים אותה וגם לא רואים אותה. אני מדבר על מלחמת הסייבר שמתרחשת כל הזמן ואנחנו אולי לא תמיד מודעים לעניין הזה. נמצא איתנו כאן ראש היחידה הטכנולוגית במלמ"ב, שלום לך.
שלום וברכה.
יראו אותו מאגב במשך כל הרעיון, בואו נתחיל. שלום לכם, ברוכים הבאים למודקאסט, הווידאו קאסט של משרד הביטחון. נמצא איתנו כאן שין. שין, למה אסור לנו לראות אותך?
הארגון שאני שייך אליו הוא ארגון חשאי, שדואג לביטחונות או לסודות של מדינת ישראל, ולכן אני לא יכול להיחשף.
אבל אתה תחשוף פה את הסודות.
אני אשתדל.
אוקיי, מה שאפשר כמובן. אז מה זה המלמ"ב באמת, למי שלא מכיר?
המלמ"ב זה אגף של ממונה הביטחון על מערכת הביטחון. למעשה התפקיד שלו זה להגן על כל הסודות של המדינה שנמצאות במערכת הביטחון, כדי שלא יחשפו אותם והאויבים שלנו לא יתקפו אותם, ושנוכל לנצח במלחמה הבאה.
ושוב, אני חוזר לפתיח, אנחנו מדברים על מלחמות סייבר. זה מה שאתם עושים כל היום.
היחידה שלי מתעסקת בעיקר עם איומים טכנולוגיים, אבל לא רק.
לא רק, מה עוד? רגע לפני שנצלול למים העמוקים של מלחמות הסייבר?
האיומים על מדינת ישראל הם איומים רחבים, הם לא רק איומים טכנולוגיים, יש איומים פיזיים, איומים משפטיים ואיומים אחרים. היחידה שלי אחראית על האיומים הטכנולוגיים, או יותר נכון על ההגנה, על נכסי מערכת הביטחון מפני איומים טכנולוגיים.
אוקיי, אז בוא נדבר באמת על האיומים הטכנולוגיים. כפי שהקדמנו ואמרנו, יש מלחמה. כל הזמן מתרחשת מלחמה.
צריך להבין שמלחמת הסייבר, כמו שקראת לה בהתחלה, היא לאו דווקא מלחמה צבאית. היא מלחמה שהיא בהרבה חזיתות. היא מלחמה כלכלית, מלחמה אזרחית, מלחמה עלינו על האזרחים, על המידע הפרטי שלנו האזרחים, והיא גם מלחמה ביטחונית. מדי פעם אפשר לשמוע בחדשות ולקרוא בעיתונות על תקיפות כאלה ואחרות שמדינות עושות לסיכול מדינות אחרות. יש הרבה רעש סביב מדינות פה באזור, אבל לא רק. מלחמת רוסיה-אוקראינה למשל, גם כן הביאה לידי ביטוי את המימד הזה של מלחמת הסייבר. בסוף מלחמת הסייבר או מימד הסייבר הוא עוד מימד בלחימה. אם עד עכשיו דיברו על ארבעה או שלושה מימדים במלחמה, ים, אוויר ויבשה, לאחרונה גם החלל נוסף למלחמה הזאת, עכשיו יש מימד חמישי, שזה מימד הסייבר, או מימד הסבר, כמו שקוראים לו בעגה הצבאית או בעגה הביטחונית. Okay. ולמעשה כל המימד הדיגיטלי.
אז בוא ננסה, מפה לנו את המלחמה הזאת. מי מנסה לתקוף אותנו ומדוע? ואז גם נבין איך עושים את זה. אבל מי רוצה להשיג מה?
התוקפים במרחב הסייבר הם גם ארגונים וגם מדינות שיש להם אינטרסים מסוימים. בסוף אנחנו האזרחים וגם המדינות וגם הארגונים שאיתם אנחנו עובדים שומעים את רוב המידע שלהם במרחב הדיגיטלי. המידע שלנו הפרטי, תעודות זהות, רישיונות נהיגה, הנכסים שלנו והרכוש שלנו, כמו גם נכסים ורכוש של ארגונים ומדינות, שמור בסוף במרחב הדיגיטל. וכדי להגיע למרחבים האלה או לנכסים האלה, אז תוקפים בדיגיטל. וזה למעשה מלחמת הסייבר.
אפשר לשתות לי כסף מהחשבון? אני מנסה להבין מה אפשר לעשות גם אם מגיעים למידע עצמו.
בתקיפה מתוחכמת על הבנק שבו אתה שומר את החשבון, אפשר לגנוב לך גם כסף, כן. האירוע הזה הוא לא כל כך סביר, כי הבנקים משקיעים המון המון כסף והמון משאבים בלהגן על המידע שלך ועל הרכוש שלך שנמצא אצלהם, אבל כן, הוא תרחיש שהוא ישים.
בוא נהיה ספציפיים, הייתה תקיפה שהיא עם כל התקיפות? זאת אומרת, מה התקיפה החמורה ביותר שהייתה מול ישראל בתחום הסייבר?
מול ישראל אני לא יודע מה התקיפה החמורה
בעולם.
שהייתה, אבל בעולם יש הרבה עדויות לתקיפות משמעותיות. למשל, במלחמה הקודמת של רוסיה וגיאורגיה, האקט פתיחה של המלחמה היה בכלל מלחמת סייבר, היה תקיפות סייבר. רוסיה השתמשה בכוחות סייבר או בתקיפות סייבר כדי להשביט את התשתיות של גיאורגיה. הם השביטו את המערכת הבנקאית, השביטו את מערכת החשמל, השביטו את הרכבות, ורק אחר כך נכנסו עם תקיפה קונבנציונלית.
יש לזה גם השלכות פיזיות, זה לא רק עכשיו, אוקיי, לקחו לי כזה קריפטו מהחשבון.
אפילו הנשיא אובמה התייחס לזה לפני מספר שנים שהוא היה עוד נשיא, הוא התייחס לתקיפות סייבר, והוא אמר שארצות הברית תגיב בתקיפות בטילים על כל תקיפת סייבר כנגדה.
זה משהו שלגמרי גולש לעולם הממשי.
האירוע של הסייבר, אגב, שלא רואים אותו, והוא לא נגיש לנו, ואנחנו לא מבינים אותו לפעמים הרבה פעמים, הוא אירוע שיכול לפגוש הרבה פעמים אירועים פיזיים.
כי שוב, זהו, זו מלחמה שאי אפשר להיפצע בה, אבל כן אפשר להיפגע בה.
בסוף הנכסים שלנו הם נכסים פיזיים.
כן.
זה שהם שמורים ברמה דיגיטלית או בבנקאים, בבנק דיגיטלי או במקומות דיגיטליים, הם בסוף נכסים פיזיים. המכונית שלך היא מכונית פיזית. זה שיש בה הרבה הרבה דיגיטל ואפשר לפרוץ את המכונית שלך ובכך לחבל בתפקוד התקין שלה, זה בסדר שזה ברמת הדיגיטל, בסוף זה יפגוש אותך בנסיעה שלך על הכביש, ויחבל באיכות הנסיעה שלך על הכביש.
אף אחד לא מוגן, בתי חולים, רשת חשמל כפי שהזכרת וכו', הכל עשוי להיפגע במתקפה כזו.
אנחנו נמצאים במהפכה שבתוך מהפכה. המהפכה הרביעית, או מהפכת המידע כמו שקוראים לה, זה מהפכה שלמעשה התחילה עם כל נושא המחשוב. פעם שהמחשוב נהיה זול וזמין לכל האנשים, אנשים התחילו יותר ויותר להשתמש במשאבי מחשוב. משאבי מחשוב האלה הביאו לזה שהתפיסה הדיגיטלית התרחבה, ואם פעם רק רשתות ארגוניות או רק ארגונים גדולים החזיקו משאבי מחשוב מספקים, היום לכל אחד בכף היד שלו יש מכשיר טלפון שהוא יותר חזק מהמחשב של החללית הראשונה שטס על הירח. ולמעשה היום אם תסתכל רגע עליך כפרט, כל המידע שלך וכל החיים שלך מנוהלים בדיגיטל. התמונות שאתה מצלם בבית זה דיגיטליות, החשבונות בנק שלך דיגיטליים, הרשתות החברתיות שלך דיגיטליות, כל החיים שלך העסקיים הם בדיגיטל, אגיד. ובסוף הנכסים שלך המהותיים נמצאים בתוך מכשיר דיגיטלי שמשותף עם העולם, בין אם זה חברת התקשורת שלך ובין אם זה חברת הטלפון שלך, ובסוף הם משמרים איפשהו. ואם אתה מעניין ארגונים כאלה או אחרים, אז הארגונים האלה ירצו להגיע למידע הזה. ואיך מגיעים למידע הזה? רק באמצעות מלחמה דיגיטלית, שהיא מלחמת הסייבר.
נשמע שלא היה נכון שתתחולל מהפכה דיגיטלית. אולי היה עדיף להישאר עם הסרטים האלה של פעם, המיקרופילם או הדפים, ואף אחד לא היה יכול לגנוב כלום.
אני לא חושב, כי בסוף המהפכה הדיגיטלית הזה הביאה הרבה טוב לעולם. היום יש דברים שלא היו יכולים להתקיים בעבר, מתהליכים ארגוניים, דרך טכנולוגיות כאלה ואחרות, וגם הנוחות חיים שלנו כאזרחים. אני לא חושב שיש באמת אפשרות להתנתק רגע מעולם הדיגיטלי הזה וללכת למדבר ולחיות בשלווה. יש לזה הרבה יתרונות, אבל יש לזה גם הרבה סיכונים שאנחנו צריכים להבין אותם ולהתנהל לפיהם.
אוקיי, אז אנחנו שוב חוזרים למיפוי המלחמה הזו, אז אתה אומר שמדובר גם בארגונים, ארגוני פשיעה גם בין היתר, ולא רק מדינות?
המלחמה בסייבר כן. היא חוצה גבולות, חוצה ארגונים וחוצה לאומים.
זאת אומרת, האויב יכול להיות בכל מקום.
האויב יכול להיות כל מי שיש לו אינטרס להגיע למידע מסוים שנמצא בדיגיטל. זה יכול להיות מדינה, זה יכול להיות ארגון פשיעה, זה יכול להיות ארגון פשיעה שהוא לאו דווקא למטרות רווח או כאלה. למשל, גרינפיס או אנונימוס, הם לא באמת רוצים לעשות נזק לעולם, הם רק רוצים לחשוף מידע. גם אלה ארגונים שנלחמים בסייבר, וזה יכול להיות גם חובבנים. האקרים חופשיים שעושים מעשי קונדס כאלה ואחרים ורוצים רק להראות לעולם שהם יכולים.
כשישראל מותקפת על ידי עזה ומשיבה מלחמה, גם מתנהלת במקביל המלחמה הזו מתקפת סייבר? יש?
אני לא אתייחס ספציפית למלחמה של ישראל בעזה, אבל ככלל לכל מערכה קונבנציונלית מלווה גם מערכה חשאית. כמו שהתרגלנו עד היום להבין שבמערכות קונבנציונליות. לא כל הדברים נמצאים על הקרקע, אלא יש מערכות שמתחת לפני הקרקע, ארגונים חשאיים כאלה ואחרים. צריך גם להבין שגם במרחב הסייבר יש כוחות שפועלים במקביל, בניגוד, לפעמים בצורה חופפת, אבל הם פועלים.
נשמע שיש לכם הרבה עבודה.
יש המון המון עבודה.
כן.
זה מסוג העבודות שאף פעם לא נגמרת העבודה.
אז בוא ספר לנו איך מתנהלת העבודה. אם יש כל הזמן מתקפות וכל ארגון, יחידים, פרטים, מיני ארגונים, ארגוני פשיעה, מדינות, אז אתם כל היום יושבים ומה עושים?
בסוף צריך להבין גם שנכון שהעולם הזה רחב וגדול, אבל בסוף צריך גם להתמקד. ואנחנו ממפים את האיומים ואת הסיכונים כפי שאנחנו מבינים על המערכת הביטחונית, ופועלים כדי לסכל את אותם איומים שאנחנו
איך עושים את זה? אתה חייב קצת, אני יודע שלא רואים אותך, אבל קצת ספר לנו, אז מה אתם עושים? יושבים שם הקרים מהצד שלנו, יושבים שם פצחנים?
השיטה של הגנה בסייבר היא יחסית מאוד מאוד סדורה. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים להבין נגד מי אנחנו מתמודדים. לנתח את האויב או את הארגון שאנחנו מתמודדים איתו, מה דרכי הפעולה שלו. בגדול זה נקרא לאסוף מודיעין. אחרי שיש לך מודיעין, אתה צריך לדעת מה קורה אצלך במערכת.
כן.
אז אנחנו מנטרים הרבה את הרשתות שלנו. יש מודעות עצמית שלנו ושל העובדים שלנו למה שקורה ולמה שלא קורה. אנחנו מנסים לנתח איפה אנחנו יותר טובים ואיפה אנחנו פחות טובים. ומנסים לסגור את אותם פרצות שדרכם אנחנו מאמינים שהתוקף שלנו יגיע.
עכשיו, מה אנחנו כאזרחים יכולים לעשות כדי להגן על עצמנו? אם יש אפשרות בכלל להגן על עצמי, זאת אומרת, איפה אנחנו טועים בהתנהגות היומיומית שלנו?
כמו שאני אחראי להגן על המערכת הגדולה, אני גם אחראי להגן על עצמי ועל הילדים שלי לטובת העניין במקרה הזה.
אוקיי.
הדבר הראשון שצריך להיות לכל אזרח זה מודעות. אתה צריך להבין מול מה אתה עומד, אתה צריך להבין את הסיכונים, ולהבין שכל פעולה שאתה עושה במרחב הדיגיטלי היא נתונה לסיכון. אחרי שהפנמת את הדבר הזה והבנת את הדבר הזה, יש פעולות שהן יחסית מאוד מאוד פשוטות שכל אזרח יכול להגן על עצמו.
כמו מה למשל?
אם זה רמה של סיסמאות יותר טובות לחשבונות האישיים שלך באימייל או בפייסבוק, אם זה ברמה של, זה נקרא עם two-factor authentication, אפשרות זיהוי דו-שלבית.
כן, שהוא גם מתקשר לטלפון וכו'.
גם לטלפון וגם עם איזה אס-אמס או משהו כזה.
זאת אומרת, כן להסכים לדברים האלה.
בוודאי, בוודאי.
כן.
כל מנגנון הבטחה שהארגון שאיתו אתה עובד, בהנחה שזה ארגון אמין, כמו בנק או כמו חברת שירותים כזאת או אחרת, שנותנת לך שירות, שמציעה לך שדרוג של מנגנון ההבטחה, אני ממליץ ליישם אותו ולאמץ אותו, כי בסוף הם גם האחריות שלהם זה להגן על המידע שלך. והם רוצים שהמידע שלך יהיה מוגן.
מי האויבות המרכזיות של ישראל, עד כמה שאתה יכול להיות ספציפי בתחום הסייבר? זאת אומרת, מאיפה עיקר התקיפות?
אני מעדיף לא להתייחס ישירות לשאלה הזאת, אבל...
אז נגד מדינה אחרת מדינת שדומה לישראל, אוקיי.
התקיפות על מדינת ישראל הן נורא נורא מרובות. יש תקיפות שאפשר לייחס אותן לתקיפות כלכליות, אז תוקפים את הבנקים בישראל. יש תקיפות שהן למטרות הווחה, ואז יכולים להיכנס לאתר של משרד ממשלתי כזה או אחר, או חברה מוכרת, ולהחליף את דף הבית של אותה של
כן, וזה
חברה.
קורה מדי פעם, באמת, כן.
יש תקיפות של גניבת זהויות, שהן לאו דווקא נגד ישראל. רוצים לתקוף עכשיו את המאגר נתונים של ישראכרט, אז יכולים לתקוף את המאגר נתונים של חברת אשראי כזאת או אחרת. ויש תקיפות שהן עם אופי יותר ביטחוני, שאליהם אני לא אתייחס ולא אפרט פה.
וואו, וכשאתם רואים מלחמה כמו ברוסיה, אתם לומדים ממנה? זאת אומרת, יש איזשהו פקטור של למידה בכל הדבר הזה?
האירוע של מה שקורה עכשיו בצפון אירופה מלמד את כל העולם. הוא משנה פה את כל העולם באיך גם המלחמה הקונבנציונלית עובדת, אבל בעיקר גם איך שמלחמת הסייבר עובדת. אנחנו רואים דברים שלא ראינו קודם.
כמו מה למשל, מעניין?
כמו למשל בזה שחברות גדולות, כמו מייקרוסופט, אמזון וגוגל, משתתפות באופן פעיל במלחמה הזאת. יש המון נכסים של החברות האלה שנמצאים באוקראינה, והם לוקחים צד, למעשה, הם מגנות על הנכסים שלהם. עוד פעם, אני רוצה רגע להיות זהיר, זה לא שגוגל או אמזון או פייסבוק תוקפים את רוסיה באופן ישיר, אלא הם מגנות על הנכסים. וזה מעצמות של מידע, מעצמות של ידע ומעצמות של כוח החברות האלה, שהם עד עכשיו הם נמנעו מלקחת צד באימות או להיות שותפים פעילים באימות כזה או אחר בין מדינות או בין ארגונים, והם מחוללים שינוי. העולם הסייבר לומד המון 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 ממה שיש לחברות האלה להציע. צריך גם להבין שבעולם הזה המידע הוא אזרחי ברובו. זאת אומרת, מלחמה מתרחשת בתווך אזרחי, זה לא שטח צבאי סגור עולם הסייבר, ויש המון חברות מודיעין והמון חברות סייבר שפועלות במקביל בתווך הזה.
ויש באמת איזשהו משהו שמרכז מידע או איזשהו גוף שמקשר?
אין גוף אחד.
שמייצר שיתוף פעולה בין מדינות?
אין גוף אחד שמייצר את הדבר הזה או שמשתף או שמרכז את כל המידע שאליו אתה יכול לפנות, אבל יש הרבה חברות מובילות שכל אחת בתחומה כמובן מייצרת מידע וידע ערכי ונכסי לקהילייה ולארגונים אחרים, שכן, אנחנו משתמשים בו.
ועד כמה היכולות של האויבים בתחום הסייבר משתכללות, זאת אומרת, מתקדמות? כי אנחנו מבינים שזו מלחמה, זה קצת כמו הניסיון למצוא אנטיביוטיקה, ואז החיידקים משתדרגים, אם אני אזרק לרגע לנושא אחר, ונסה ללמוד ממנו, יש מין, הם כל הזמן, יש מגמת למידה של האויב?
כמו בכל תחום בעולם, בטח ממשחק כדורגל ועד למלחמה, יש השתכללות של שני הגופים. התוקף משכלל את השיטות שלו.
מרוץ חימוש כזה כל הזמן.
לגמרי, לגמרי, כן. לגמרי. התוקף משכלל את התכולות שלו ואת היכולות שלו, וגם המגן מתאים את עצמו בהתאם.
עכשיו, אתה באופן אישי, כשאתה מודע לסכנות, אני משער שאתה נמנע מדיגיטל, נמנע מפייסבוק, מאינסטוש, מסנאפצ'אט, לא מתקרב, פוחד. יש אפליקציות, זה מייצר איזושהי פרנויה.
יש אפליקציות שאני לא מבין בהן, כי אני קצת מבוגר, אבל ברמה העקרונית אני לא נמנע מדיגיטל.
לא נמנע.
ואני מאמץ את הדיגיטל, אני מבין את הסכנות ואת הסיכונים שיש בשימוש באמצעים כאלה, ופועל בהתאם.
ומה אתה לסיום אוהב לעשות במרחב הדיגיטלי? עכשיו, כפי שאמרת, זה כבר חלק מהחיים שלנו, נכון? אנחנו אי אפשר להימנע מהמרחב הדיגיטלי, אז איך אתה חי, איך ניבט את דמותך הדיגיטלית? יכול לספר לך על עצמי, אם אתה רוצה, כן?
למרות שלא רואים את הפנים שלי, ואני
נכון, חסור, לא רואה.
במרחב הדיגיטלי אני פועל בצורה דומה לגמרי למה שאתה פועל ולמה שאחרים פועלים. בסוף יש לי חיים אישיים שאני צריך לנהל, ואני מעלה תמונות לפייסבוק ולאינסטגרם, ויש לי מייל אזרחי ווואטסאפ, ואת כל מה שאתה מכיר, הוא תופס לגביי. אני רק עושה את זה בצורה יותר שקולה, יותר בטוחה אם אפשר להגיד, ואני מבין איפה אני עומד.
עכשיו, אתה התחלת כלוחם קרבי.
נכון.
אז המעבר ללוחם סייבר הוא מה? אתה מרגיש שאתה היום תורם יותר, פחות, התנאים שונים?
קודם כל הוא לא קרה ביום אחד. היה לי שירות, לשמחתי, שירות קרבי מספק ומשמעותי למדינת ישראל. ואני לא חושב שלוחם סייבר פועל יותר טוב או פחות טוב מלוחם קרבי. צריך גם לוחמים קרבים במדינה וגם לוחמי סייבר. ולכל אחד אני חושב שיש את המקום שלו. ובסוף בוא לא נשכח, אבל המדינה היא מדינה קטנה, יש לנו מספיק אויבים ואנחנו צריכים כל עזרה משמעותית כדי להגן על עצמנו ועל הילדים שלנו.
ואפשר לישון בשקט?
אני בטוח שכן.
גם למרות האיומים.
אני יושן בשקט.
אתה?
אני יושן בשקט.
אם אתה יושן בשקט, מי אני? אוקיי, שאני לא יושן בשקט. תודה רבה לך, שין, זה היה מרתק. אנחנו מתנצלים שלא רואים את פניך, גם בפני הצופים והצופות או המאזינים. אנחנו ניפגש בפרק הבא של מודקאסט, הווידאו קאסט של משרד הביטחון. תודה לך מעומק הלב, זה היה מרתק. תודה.